שלום לכולם. אנחנו אתמול, או בשיעור הקודם, התחלנו לעסוק לפי השיטה שתשובה לא קדמה לעולם, ואז ממילא התשובה היא קלקול, היא חטא, היא חיסרון במובן של חטא. איך אדם באמת מתקן את העבר או את המעשים המקולקלים שהוא עשה בעבר, ואז ראינו אתמול, על פי הרמח"ל במסילת ישרים, שבאמת את המעשה עצמו בלתי ניתן לתקן, כי המעשה נעשה, לכן את העשוי אין להשיב, אבל את סיבת המעשה אפשר לתקן, וסיבת המעשה היא המניע למעשה, שהוא הרצון והמחשבה. בעיקר רמח"ל מדבר כאן על הרצון, אבל אפשר להוסיף גם את המחשבה, ולכן התשובה שבה אנחנו נדרשים, או שאותה אנחנו נדרשים לעשות ביחס למעשים המקולקלים בעבר, היא לא ביחס למעשים, כי את המעשים אפשר לתקן, אלא ביחס לסיבת המעשים שהיא הרצון. ולכן אומר רמח"ל משפט חשוב, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. בסדר? זאת הערה אחת שעסקנו בה ביחס לשאלה איך אדם מתקן את מה שהוא עשה בעבר. תשובה, את מה שהוא עשה בפועל, את הפעולות הוא לא יכול לתקן, אבל את שורש הפעולות, הרצון והמחשבה, את זה הוא יכול לתקן. איך נדע שהוא תיקן? על ידי זה שהמעשים מכאן ולאבא שהוא יעשה, יהיו לפי הרצון והמחשבה המתוקנים ולא לפי הסיבה המקולקלת, הרצון והמחשבה המקולקלים שגרמו למעשה המקולקל שהוא עשה. זאת נקודה אחת שהזכרנו בשיעור הקודם. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק בשאלה הזאת, כי זה מאוד יפה לומר ומאוד נכון לומר שאדם צריך לתקן את שורש המעשה, ולכן זה דין שמתלבש ברחמים אבל לא מכחיש את הדין, כמו שדיברנו בפעם הקודמת. אבל אם רגע נתרגם את זה במילים פשוטות, הרבה פעמים כשאדם שם את הראש על הכרית בלילה והוא נזכר בכל מיני סיטואציות ופעולות ומעשים ומחשבות וכולי שהוא עשה בעבר, אז נכון שהוא עכשיו מתקן את הרצון ואת המחשבה מכאן ולאבא, אבל איך אדם מסוגל להתמודד עם כל הייתי אומר הזיכרון, הדמיונות, הזיכרונות והדמיונות שעולים לו מהעולם שבו הוא היה? זאת שאלה חמורה. אני יכול לתרגם את זה אפילו במילים יותר פשוטות. הרבה פעמים אדם שמשתדל להתפתח מבחינה רוחנית, אז מצד אחד הוא מאוד מתקדם ומתפתח, מצד שני כל הזמן הוא תקוע בעולם הדמיונות והזיכרונות שצף לו מדי פעם, והוא בעצם מתקדם רגל אחת קדימה ורגל וחצי אחורה. הוא חי באיזה סוג של פיצול אישיות. אז נכון שעכשיו הוא מתקן את הרצון ואת המחשבה, נכון, אבל זה ביחס מכאן ולאבא. מה קורה אבל מכאן לשעבר? מכאן לשעבר את המעשים הוא לא יכול לתקן, בסדר, אבל המעשים האלה צפים לו, מתעוררים אצלו, הוא נזכר בהם, זה מטלטל אותו, זה מזעזע אותו, זה מוריד אותו, לפעמים זה מייאש אותו. אז איך אדם מתמודד עם המעשים העבריים האלה, חוץ מזה שהוא עכשיו מתקן את הרצון ואת המחשבה, שהם הסיבה יותר עמוקה בעצם לקלקולים שהוא עשה? אז כדי להבין את זה, יש לפנינו פסקה במקור 12 בדף שלנו, שהיא משלימה את הרמח"ל במקור מספר 5. הפסקה הזאת, יש לה גם המשכיות, נראה בהמשך. אורות התשובה פרק ז', פסקה א', כוכבית. עכשיו, אני לא מאמין שבשיעור אחד אנחנו נוכל להספיק את הפסקה הזאת, כי יש כאן הרבה מה לדבר, אבל לפחות, הייתי אומר, את החלק הראשון או את החלק השני, לפני החלק השלישי, שהוא בעצם החלק העיקרי כאן. הפסקה הזאת מורכבת משלושה חלקים. חלק ראשון נקרא לזה הנחה א', חלק שלישי נקרא לזה הנחה הפוכה מא', חלק אמצעי, חלק שני, זה החלק שבעצם מברר שאף על פי שלכאורה יש סתירה בין הנחה א' להנחה ב', אנחנו לא נבלים מהסתירה הזאת. בסדר? אז בואו נתחיל. איך אדם באמת מתייחס לכל המעשים העבריים שהוא עשה, העבריים מלשון עבר ועבירה, כשהמעשים האלה מתעוררים וצפים אצלו גם כשהוא כרגע נע במסלול חדש והוא משנה את הרצון ואת המחשבה מכאן ולהבא. אז החלק הראשון הוא פשוט. אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. בואו נקרא כמה שורות. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה, כלומר, שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. עוד אחד, עוד משפט אחד, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישב ממקור הדעת המתחבר לקדושת אור התורה המשיבת נפש. טוב, בואו נתחיל. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם. יש הרבה ממדים לתשובה. הממד הפשוט ביותר הוא ממד הפעולות. אני עושה פעולות שהקדוש ברוך הוא חפץ בהן, ונמנע מלעשות פעולות שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהן. נקרא לזה מעשים. בסדר? עושה מצוות, לא עושה עבירות. סתם דוגמה שטחית. הלאה. חוץ מתיקון המעשים, צריך גם לתקן את המידות. את הנפש. חוץ מלתקן את המידות ואת המעשים, צריך גם לתקן את המחשבות. צריך לתקן גם את הרצונות. צריך לתקן גם את השאיפות וכו'. על מה הרב מדבר כאן? הרב מדבר כאן על אחד מהיסודות שקשורות או שקשורים לתשובת המחשבה. לאו דווקא תשובת המעשים או הפעולה. או הפעולות. בסדר? אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם. מהי מחשבת התשובה? כשאדם נכנס למהלך של תשובה, מהי המחשבה או מהן המחשבות? כאן מדובר על מחשבה אחת מאוד יסודית. מהי המחשבה שהוא צריך לנוע איתה, אם אפשר לומר, במסלול התשובה שלו? אומר הרב, אחד מהיסודות, לא סתם פרט, זה יסוד של תשובה, תשובה מחשבתית. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, נקרא את זה, אחד מיסודות התשובה המחשבית, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. כלומר, אחד מיסודות התשובה בעולם המחשבה, ההשקפה של האדם, זה שמי שאחראי על כל מה שהוא עשה עד היום, כאן כמה מדובר גם על הטוב וגם על הרע, אבל כרגע מדובר על הרע, כל הקלקולים שלו, מי שאחראי על כל זה, לפחות מהשלב שבו הוא עמד על דעתו, זה רק האדם עצמו. במילים של החבר'ה היום, אתה לא מפיל את התיק על אף אחד. אתה לא מפיל את התיק על הגנים שלך, ואתה לא מפיל את התיק על ההורים שגידלו אותך, ומוסדות החינוך שבהם למדת, והקהילה שבה גרת, והלחצים החברתיים שמערבבים אותך, וכו'. האדם אחראי על מעשיו. הוא אחראי גם על הצערה שלו. יפה. מאיזה גיל הוא אחראי? לפי ההלכה? 13. טוב, תגיד האדם המודרני, זה נראה לי קצת מוגזם לצפות מילד בגיל 13 להיות אחראי על מעשיו בגיל 13 ויום. זה נראה לי קצת גדול עליו. טוב, אז אמנם כך אמרו חכמים, 13, אבל אורח חיים הקדוש למשל מסביר, שהגמרא אמרה כידוע, שעד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש, לפחות בעניינים שקשורים לבן אדם למקום, בן אדם לחברו עוד סוגיה. אומר אורח חיים הקדוש למה? כי עד גיל 20, בשבע השנים האלה, מגיל 13 עד גיל 20, האדם צריך לקנות שכל. הוא צריך לקנות שכל בשני ממדים. א', שהוא יכיר בזה שהשכל אמור לנהל את החיים ולא החושים או הרגשות, הגוף או הנפש, היצרים הגופנים או הנפשיים. ב', הוא צריך לקנות מספיק שכל שבאמת יצליח לנהל את החושים ואת הרגשות, את הגוף ואת הנפש. עד גיל 27 השנים האלה, האדם קודם כל אמור להכיר בכוח השכל כמנהל את החיים, וב' אמור לצבור מספיק שכל כדי שינהל לו בפועל את החיים. אז עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. טוב, אז התחלנו בגיל 13, הגענו לגיל 20, לפחות בגילים של אדם למקום. יפה. ואם תגידו, גם גיל 20 זה נראה לי גדול עליי. מה אתה רוצה? אני גדלתי בבית שלא היה שם שום רקע, שום מודעות, אולי אפילו חס ושלום היה אנטי. מה אתה רוצה ממני בכלל? אז אני שואל רק שאלה פשוטה. גם אם אדם גדל בבית שלא היה בו, נקרא לזה, את נתוני הפתיחה היותר, נקרא לזה, רצויים. למרות שלא ברור היום מה יותר רצוי כבר. אבל יש לי רק כמה שאלות לשאול את האדם הזה. בסדר? מדינת ישראל דהיום, נדבר כרגע ממש פרקטיקה, באיזה גיל או מאיזה גיל היא סומכת על האדם שמסוגל לנהל שיקול דעת ביחס לחיים ומוות? ניקח שתי דוגמאות. א', רישיון נהיגה, ב', נשק ביד. רישיון נהיגה של רכב באיזה גיל? 16 ותשעה חודשים. אופנוע? 16. טרקטורון? לא יודע. אותו דבר, 16. יש רצוי? לא, אני מדבר על המצוי. סליחה, אני מדבר על הרצוי. בסדר? כלומר, בגיל 16 למחמירים 17, אנחנו מצפים מאדם שלא שיקול דעת לקחת כלי נשק ביד הנקרא רכב, והוא מסוגל לתפקד איתו בזמן אמת, ושבעזרת השם ניסה רק לדברים טובים. יפה. תגידו, טוב, 16-17 נראה לי מוקדם מדי. יפה. באיזה גיל אדם מתגייס לצבא? 18. הוא מתחיל טירונות. אחרי חודש הוא מקבל נשק. נשק זה חיים ומוות. אם כן, אפילו העולם הנקרא מודרני מצפה מן האדם בגיל 16-17-18 לקחת אחריות על החיים. עד כדי כך שהחברה מפקידה בידיו כלי, יכול להיות רכב, יכול להיות נשק, שהוא יש לו שייכות לחיים ומוות חדשה. אז אנחנו לא יכולים להגיד, תשמע, מה אתה מצפה מהאדם הזה? הוא גדל בבית הזה, בחברה הזאת, היו לו לחצים חברתיים כאלה ואחרים. מה זה רלוונטי? האדם, מאיזשהו שלב, 13, אני עושה, כן אומר את הגילאים לא לפי הסדר, 13, 16, 17, 18, 20, גג, לפי אור החיים, לפי הגמרא, יש שלב בחיים שבו האדם מחויב לקחת אחריות, והוא לא יכול להגיד, אני לא אחראי. לכן אומר הרב, אחד מהיסודות ביחס לתשובה המחשבתית במוחו, בשכלו, בהשקפתו של אדם, זה שמי שאחראי על כל המעשים המקולקלים שהוא עשה, על כל העבר המקולקל שהוא עשה, זה הוא. לפחות מהשלב שבו הוא מסוגל לקחת אחריות, עיין ערך מה שאמרנו עכשיו, 13 עד 20. אבל מ-20 וצפון הזה לכל הדעות. אין חולק על זה. ולכן אומר הרב, לכן מצאנו, שלפי הרמב״ם למשל, מצוות התשובה בעיקרה היא מצוות הוידוי. הרמב״ם לא מנע מצוות התשובה, מנע מצוות הוידוי. אז כבר נשברו על זה קולמוסים, אנציקלופדיות נכתבו על זה, למה הרמב״ם מנע דווקא מצוות הוידוי כמצוות התשובה. אומר הרב, ברור. כי הוידוי, בזה שאדם מודה שמי שיש להאשים אותו על חטאיו זה אותו בעצמו, לפחות עוד פעם מהשלב שבו מסוגל לקחת אחריות, הלכתית 13, מעשית לפחות חלק מהמצוות 20, וכו'. הוידוי הזה הוא עיקר התשובה, שהאדם בעצם לוקח אחריות. אז קודם כל, כשאני שם את הראש על הקרית, הגעתי למכון מאיר כמשל, שם את הראש על הקרית, או ככה, הגעתי למכון מאיר, מתחיל להתפתח מבחינה רוחנית, משנה את הרצון, משנה את המחשבה. יופי, אז מכאן ולהבא נפלא, נקווה. הלאה, מה קורה עם כל מה שקורה כשמתעורר אצלי וצף אצלי? אומר הדבר ראשון, מי שאחראי על כל מה שהיה, מהשלב שפה אתה עמדת על דעתך עד עכשיו, זה רק אתה. אל תפיל את התיק על ההורים שלך, על החברה שבה גדלת, ואפילו לא על אלוהים שהוא יודע הכל ומנהל הכל ומשגיח הכל. רק עליי, על עצמי, על עצמך. אני קורא את זה שוב. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבאה מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. יש לאדם באמת בחירה חופשית. ולכן הוא באמת, מהשלב שדיברנו עליו, לפחות מהשלב הזה, אחראי על מעשיו. וזהו גם כן תוכן הוידוי, שאדם מודה על האמת שרק הוא אחראי. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד, אולי צריך גם להוסיף אחר, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, על כל ההשלכות של החטא הזה, כל הנזקים שהוא גורם, כל ההשפעות הגלויות והסמויות שלו לאורך זמן, כי אם אותו בעצמו. עכשיו תגידו, אם ככה זה יאוש, אז איך אפשר לתקן את העבר? אז את העבר אפשר לתקן רק את הרצון. בסדר, זה הבנתי פעם קודמת. עכשיו מה אתה אומר לי בעצם? אני אחראי על כל מה שהיה מהשלב שבו הייתי מסוגל לקחת אחריות. אז זה באמת יאוש. אומר רב הפוך. אם הייתי חושב שהקלקול שלי, הקלקולים שלי, הם שייכים לגורמי חוץ, כמו למשל גנטיקה, הורים, מוסדות חינוך, לחץ חברתי, השגחה אלוקית. אז כמו שאני לא אחראי על הקלקול, אני גם לא אחראי על התיקון. אז כמו שכביכול הקלקול הוא לא באשמתי, אז גם התיקון הוא לא ביכולתי. כי זה לא תלוי בי. זה תלוי בגנטיקה, זה תלוי בהורים, זה תלוי בחברה, זה תלוי באלוהים. אבל אם אני מבין שבעצם אני אחראי, ויש לי את היכולת, והכל תלוי בי, אז יש לי את היכולת לקלקל, אז גם יש לי את היכולת לתקן. אז יש לי באמת בחירה חופשית, אז אני באמת מסוגל לתקן. כלומר, דווקא לקיחת האחריות, הפוך על הפוך, דווקא לקיחת האחריות, היא זאת שפותחת את הפתח האמיתי לתשובה. כי היא אומרת בעצם לאדם, אתה מסוגל, כי אתה אחראי, כי אתה יכול. כמו שהיית יכול לקלקל, אתה יכול לתקן. אומר הרב, ומתוך כך, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונות, הבחירה החופשית האמיתית שלו, האדם, ועוצם יכולתו, עוצמת היכולות שלו, על סדרי חייו ומעשיו, ללא מה שקוראים היום לזרוק את התיק, על מישהו אחר. ומתוך כך הוא מפנה את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב וכו' וכו'. אם כן, שלב ראשון הוא בסידור המחשבה ביחס לתשובה, ביחס למעשים העבריים שעשיתי, זה שקודם כל מי שאחראי למעשים בעבר זה אני. עכשיו יש לנו בעיה. למה בעיה? כי אנחנו לא יכולים עכשיו בשיעור אחד. כן, הרי אנחנו כאן אמרנו שהפסקה הזו מחולקת לחלק הראשון, השלישי והאמצעי. בחלק השלישי הרב מהפך. אומר רגע, בחלק הראשון אמרתי לך שאתה אחראי, עכשיו אני אומר לך שאתה לא אחראי. אבל אנחנו תכף נראה, לא יודע אם היום או כנראה בפעם הבאה, איך אדם לא אחראי. כלומר, מי שישמע רק את החלק הזה של הדברים, הוא יצא עם תקלה. אז כנראה אנחנו צריכים קצת להמשיך כדי שלא יצאו פה עם תקלות. כן. לא הבנתי. כן. לא הבנתי. היו דברים שמניעים אותו, מה זה? תכף נראה, זה בדיוק השלב הבא. אתה אומר שישנם רשמים גלויים וסמויים, פנימיים וחיצוניים, שהנפש שלו התרשמה מתוך החטאים והקלקולים שהוא עשה. זה מה שהרב קורא החטא ותוצאותיו. סליחה? לפני גיל 13. אז תכף נדבר על זה. טוב, אז בואו נתקדם משהו כדי שלא נצא עם חצי דברים. אז אם כן, שליש ראשון של הפסקה הזאת, מי אחראי על המעשים המקולקלים שלי בעבר, לפחות מהשלב שבו אני הייתי מסוגל לקחת אחריות? תשובה, מי אחראי? אני. יפה, מי לא אחראי? אלוהים, החברה, ההורים, המורים וכו'. יפה. עד לכאן שליש ראשון של הפסקה. שליש שני, אומר הרב, ואחרי שאנחנו הבנו שמי שאחראי זה האדם, כפי שבא לידי ביטוי במצוות הוידוי, ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל, אנחנו לא מסוגלים להכיל בתוכנו הפכים. אבל, אומר הרב, אני הולך להגיד לך בשליש השלישי של הפסקה הזאת שאתה לא אחראי. תכף נראה את החשבון, איך אני אחראי, אבל אני לא אחראי. תכף נראה איך זה עובד. כן? אבל אחרי, היות ועוד מעט אני הולך להגיד לך שאתה לא אחראי, אז תדע לך שאנחנו כבני אדם חיים באיזו סתירה פנימית בין שני הפכים. למשל, השליש הראשון אתה אחראי, השליש האחרון תכף נראה, אתה לא אחראי. אבל מבחינת הסדר האלוהי, אין שום סתירה בין שני הפכים. ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו, למשל, כמו שהזכרנו פעם באחד השיעורים, שהתורה אמרה, על כל קורבנך תקריב מלח. עד כדי כך שהמלח הזה נקרא ברית מלח. איזה ברית הקדוש ברוך הוא קראת איתנו על המלח? ולמה אנחנו כל פעם שאנחנו מתקרבים אל השם, על כל קורבנך, מלשון התקרבות, למה כל קורבן, כל התקרבות, היא דורשת מלח? על כל קורבנך תקריב מלח. מה יש במלח? אומר הכלי היקר, במקום, על כל קורבנך, בתחילת ויקרא, שהמלח כולל בתוכו שני הפכים. מצד אחד מקורו מים, ים המלח, ומצד שני, כשהוא נסע לגביש, הוא אש, כוח שורף. אם יש לאדם פצע פתוח והוא ישים עליו גרגיר מלח, זה שורף לו. נכון? אז המלח זה חומר הגלם היחידי בטבע, שהוא בעצם איזה מעין ביטוי של עולם עליון, עולם הבא כזה, שמסוגל להופיע דרכו את אחדות ההפכים. מים ואש. לכן הדרך להתקרב אל השם עובר את דרך ההכרה של ברית המלח, שהיא בעצם אחדות ההפכים. טוב, סוגיה שלמה שפעם יש יותר לעיין בה. אז אחרי שאנחנו מבינים שהסתירה בין שני דברים היא רק לפי שכלנו המוגבל, אבל מצד האמת ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, אדון כל החוקים, סיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה, ברוך הוא, זה השליש השני, איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, חלק א', זאת האחריות של האדם על מעשיו בעבר, חלק ג', וגם לאי בחירתו ואי חופשו, שהוא לא השם, אין לו בחירה. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. עכשיו, היות, ואנחנו לא יכולים להאריך בשיעור הזה הרבה, לפחות נגיד את העיקרון. בסדר? בואו נגיד את העיקרון בעל פה, נקרא טיפה, ונעצור ונמשיך את זה בשלב הבא. האדם כלול משתי נפשות. אני אומר את זה בכותרת מאוד ראשית. נפש אלוהית, נפש בהמית. בסדר? אדם הוא בהמת הושיע השם, יש באדם ממד אדם, יש באדם ממד בהמה. אדם זה יותר ביטוי למד האלוהי שבו, בהמה זה יותר ביטוי למד הטבעי שבו. יופי. כשאדם חוטא, מה בעצם קורה ליחס בין האדמי לבהמי? בין האלוהי לטבעי? מי בעצם חוטא בו? הבהמי או האלוהי? הבהמי. בסדר? אדם כועס. מי שכועס זה הבהמי, לא האלוהי. כועס כעס לא נכון, יש כעס שהוא נכון. אבל אדם חוטא, זה בעצם אדם שכביכול, אם אפשר לומר, ויתר, אם אפשר לומר, על הממד האלוהי שבו, ונתן מקום של שליטה לממד הבהמי שבו. יפה. אז אם כן, מי בעצם חטא באדם החוטא? לא האדם שבאדם, אלא הבהמה שבאדם. בואו נרוויח על הדרך עוד הערה. שואל אורחיים הקדוש, איך יכול להיות שהתורה אמרה לך, חטאת, תביא קורבן תחתיך? הרי כמו שלמדו ברמח"ל, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני, ותרו מאב. אז את מי הוא היה אמור להקריב האדם הזה כשהוא חטא? את עצמו. אז איך התורה מסתפקת, איך הקדוש ברוך הוא מסתפק באיזה קורבן תחתיו? אומר אורחיים הקדוש, נפלא. מי חטא כשהאדם חטא? הבהמי שבאדם. מה קורה כשאדם עושה תשובה? הוא מחבר בחזרה את האדם אל הבהמה. האדם מנהל את הבהמה. נכון, כשהוא חטא, הבהמי השתלט על האדמי, הטבעי על האלוהי. אז מי בעצם צריך להביא קורבן? הבהמי. יפה, מה קורה כשאדם עושה תשובה, כלומר מחליט שהוא חוזר בתשובה והוא אמור להביא קורבן? הוא מחבר את האדם בחזרה אל הבהמה. אז מה הוא עכשיו? האדם ובהמה. אבל מי מנהל את מי? האדם את הבהמה. אז אם הוא עכשיו יקריב את עצמו, הוא מקריב את מי שחטא? לא, כי מי חטא? הבהמה. ואת מי עכשיו הוא יקריב? את האדם. אז אנחנו בפרדוקס ומאוחרים הקדוש. אז מה הפתרון? הפתרון הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לך, לך תביא בהמה תחתיך, ועל הבהמה הזאת תתכוון שבעצם אתה מקריב את הצד הבהמי שלך. כלומר, לפני שחזרת בתשובה אתה לא תביא קורבן. חזרת בתשובה אתה רוצה להביא קורבן, אז אתה כבר לא מי שחטא. עכשיו בואו נעשה גזור והדבק אצלנו. מי חטא באדם? הבהמי. בלשון הרב באורות הקודש הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נקרא אל שדי. המילה שדי מורכבת, כל זה כמשל, כמטאפורה. המילה שדי מורכבת, אם אפשר לומר משתי מילים או ממילה ואות, שד והאות יוד. האות יוד היא רמז למקור האלוהי. יוד, נקודת הראשית, נקודת היסוד, יוד. שד זה הממד הבהמי הטבעי שבאדם. נקרא זה יצר טוב, יצר רע, אלוהי טבעי. יפה. כשאדם מנהל את חייו נכון, היוד מנהלת את השד. שדי. האלוהי מנהל את הבהמי. כשאדם חוטא, הוא מנתק את היוד מהשד. ואז מה נשאר? שד. אז מי חטא? השד. מי חטא? הבהמי. יפה. האם האדם שהוא חטא, כלומר הבהמי שבאדם שחטא, זה האדם עצמו? לא. האדם עצמו זה היוד שבו. זה האלוהי שבו. זה האדם בעצמו. זאת אומרת, כשאדם בעצם עושה תשובה, מה בעצם הוא עושה? הוא בעצם מברר לעצמו שמי שחטא זה בכלל לא הוא. כשאני חטאתי, חשבתי שאני זה אותו אדם שחטא. הראיה שבחרתי בזה. בסדר? עכשיו כשאני עושה תשובה, אני בעצם מברר שאני מישהו אחר. עכשיו כשאני שם את הראש על הקרית, וצף לי המעשה בעבר, ואני נזכר בזיכרון הזה, שחטאתי, מי בעצם חטא? לא אני. מי חטא? השד שבתוכי. לכן זה בכלל לא, הייתי אומר, מבהיל אותי, אם אפשר לומר, שבעצם מי שחטא זה אני, כי לא אני חטאתי. מי שחטא זה הגוף במחאות הזר שבתוכי. עכשיו הפוך על הפוך, בואו נעשה רגע את החשבון. כשאדם חטא בשלב א', אז הוא ראה את עצמו כפי שהוא חטא. אז הוא ראה את עצמו כבהמי. לכן הוא חטא. ולכן באמת מי השם? הוא. כי כל זמן שאני מגדיר את עצמי כטבעי או כבהמי, לא אלוהי, אז ככה אני מגדיר את עצמי. אז ככה אני מבין את עצמי. אז מי אחראי על זה? אני. זה שלב א' של התשובה. האדם לוקח אחריות על מעשיו. ברגע שהאדם לוקח אחריות באמת, מה הוא מבין פתאום? שבעצם האלוהי שבו זה הוא, לא הבהמי שבו. ואז בעצם מתברר שהבהמי שבו שחטא, זה לא הוא. ואז שהוא צף לו על הקרית בלילה, מי זה צף שמה? לא הוא. אז כשאני רואה במרכאות, אני מתרגם את זה במילים יותר פשוטות, כשאני רואה את עצמי במרכאות, חוטא את החטא הזה לפני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנים, שנה, יומיים. אם אני עשיתי מעשה תשובה אמיתי, ואני מחבר את האלוהי לבהמי, אני רואה את המעשה המקולקל הזה שאני עשיתי, כלומר, תואר הפנים שלי עשה. מי זה עשה את זה? לא אני. ולכן זה בכלל לא מביל אותי. שלום לך שד. מי אתה? אתה השד שבי. אבל אתה לא אני. אבל כל זה מתי? אם האדם לא לקח אחריות בכלל, אז הוא לא עלה משד לשדי, אז הוא לא יכול להגיד, אני אלוהי, אני לא בהמי, כי הוא עדיין לא עשה תשובה. אבל אם האדם עשה תשובה, כלומר לקח אחריות על המעשה שהוא עשה, אז מתברר שבעצם הוא לא צריך לקחת אחריות על המעשה שהוא עשה. כלומר, משפט פרדוקסלי. רק לאחר שאדם לוקח אחריות על המעשה שהוא עשה, קרי עושה תשובה, אז מתברר שהוא בעצם לא צריך לקחת אחריות על המעשה שהוא עשה, כי המעשה שהוא עשה, מה המשך המשפט, זה לא הוא. היי, תגידו שני הפכים, חלק האמצעי, מלח. אני אומר את זה מאוד מהר. אנחנו נשלים את זה בפעם הבאה. כן, צריכים לסיים. טוב, שאלה אחת ונסיים בזה כרגע, ובפעם הבאה אנחנו נמשיך את זה. כן.
הרב, בעצם זה שעלה לבחר המחשבה, זה עדיין יוצא שייכות לכם, עדיין הוא לא עושה תשובה
ש... זה לא אני, לא, זה לא שייך אליי בכלל.
אז למה למחשבה הזאת בכלל?
זיכרון, כוח הזיכרון. טוב, בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו נעמיק בשאלה הזאת, איך באמת אנחנו מבינים את היחס הנכון בין האלוהי לבהמי שבתוכנו. יישר כוח.